ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ודוד ורטהיים.
בוקר אור, בוקר טוב. מה שלומך?
טוב, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב. היום אין, היום אין סיפורלטיב עבורך. טוב, ראשון הנעצרים בהאג.
כן, כי אסף נבו לא נמצא איתנו.
טוב,
כן.
העורך הוא יואב כהן, אחראי על השידור בני שאולסקי, איציק אהרון, אחראי על השידור בצפון בני אלפרין, בדיגיטל דוד זבולוני, אליעזר בן יהודה ועמיתי דואק. יש לנו תוכנית עמוסה וקדושה, צריך גם להיכנס כאילו
חזרה לקצב של, לקצב של עבודה.
טוב, בינתיים החדשות האחרונות הן שהמשלחת הישראלית לא יוצאת לקהיר, ככל הנראה בגלל שתשובת חמאס עומדת להיות שלילית, וכל האירוע הזה הוא אירוע, דעתי עליו ברורה, אני לא מצליח להבין את ה... לא מצליח להבין את הלחץ האמריקאי.
אני לא מצליח להבין מאיפה הבאת את הכותרת הזאת, כי אני לא רואה אותה. זאת אומרת, אני לא אומר שהיא לא נכונה, אני פשוט לא רואה את הפושים האלה, אני לא רואה בדרך כלל בדברים האלה, אם לא יוצאת משלחת או כן יוצאת, זה דרמטי, כן?
אני חושב ש...
אם יש לך כאן איזה מידע...
אני ראיתי שלא יוצאת משלחת, אבל אני רוצה להתחיל בזה שאתמול הותר לפרסום.
תראה, אני רק רוצה להגיד משהו, כי אתה מתייחס לזה באגביות, באגביות. אם לא יוצאת משלחת לקהיר, לחתום על עסקה, להגיע להבנות בנוגע לעסקה, זה דרמה מאוד גדולה, זה לא איזה משהו אגבי, לא יוצאת, כן יוצאת.
אני רוצה להגיד לך משהו.
היה מומנטום, היה מירות של שר ההגנה האמריקאי, היה מומנטום, לפחות לכאורה, על פניו, בחדשות, בדיווחים, כן. שהיה אמור להתכנס היום לנסיעה לקהיר, ולאולי הבנות בנוגע ולהמשך קידום מסע ומתן. אם זה לא קורה, זאת אמירה משמעותית, יכול להיות שהיא חלק מטקטיקה במסע ומתן, אני לא יודע, אבל אם זה לא קורה, זאת אמירה משמעותית שיש לה משמעויות, פוליטיות, מהותיות, זהו, כן. אתה יכול להמשיך לחזור לזה.
לא, אני אגיד לך מה, אני השתדלתי בימים האחרונים, אני רואה את, את הוויכוחים בטוויטר וכולי, אז קודם כל קצת נגמלתי, יצאתי קצת החוצה, הלכתי לאחור בפסח, אמרתי, אני יוצא מהגועל נפש הזה, מתמקד במשפחה, מתמקד בעצמי, מתמקד, באמת, בקטנה.
מזדהה ומבין.
אבל, וגם אני חייב לומר, המידע לא קיים, תראה, מבחינתי זה די ברור, אם הולכים לעסקת קנייה מול החמאס, זה, הנה אני אומר לך, זה, אז נתניהו ברגע צ'רצ'יליאני, בוחר, אם הכוונה, אם תתקבל נכל עמדות החמאס. אני לא מצליח להבין את ההיגיון של עסקת ביניים, של שחרור של חלק מהחטופים, כי לטעמי זה תהיה העסקה האחרונה. אם אתה לא תשחרר את כולם במכה, אם אתה לא תשחרר, אם החמאס לא מוכן להגיד לך כמה חיים, כמה מתים,
אז אנחנו נשענים על הערכות שלנו.
לא, אבל אני לא, מה זה הערכות שלנו? אני מסתכל על הערכות, זה מה שהחמאס מסרב לתת. אתה רואה, אני מאוד, תראה, אני אגיד לך משהו. כולם מדברים בביטחון מלא על כל דבר, אני באמת אומר, זה רגע דרמטי, כמו שאתה אומר, יש פה את המשפחות של החטופים, אני לא מסכים איתם.
זה לא רק המשפחות של החטופים, יש לך, זה לא...
גם נכון, יש משפחות של החיילים,
לא רק של החיילים ולא רק של החטופים, תראה, אמרת מה יקרה אם תהיה עסקת כמו שאתה הגדרת הקנייה, אני רוצה להציע אפשרות אחרת של דעתי, גם יותר מקובלת על רוב הציבור, אם לא תהיה עסקה להחזרת החטופים, אגב, זה לא רגע צ'רצ'יליאני, זה רגע כמעט תנכי שיש לפני ראש הממשלה, כי הוא יצטרך לבחור באמת ובתמים, כפי שהוא רואה את זה, את טובת מה שרוב הציבור רוצה, או את טובת מה שהוא, רגע, או את טובה, או איך שהוא רואה.
עכשיו טוב, רגע, הציבור אומר, הוא רוצה,
הציבור,
אומר,
אני חושב, הוא אומר את זה,
רגע, במלחמה.
שנייה, הציבור אומר, הוא חייב לנצח במלחמה, וכולנו מבינים שהמושג ניצחון, הוא מושג שכל אחד מגדיר אותו אחרת. עד לפני חודש, חודשיים, זה היה ניצחון מוחלט, עכשיו היינו כפסע מניצחון, עכשיו אנחנו, מה זה יהיה ניצחון? אנחנו כבר לא נלחמים שם, יש שם שתי חטיבות, היינו בהתחלה שם 3-4 אוגדות. אנחנו בכלל לא במצב של מלחמה כמעט בעזה, עכשיו, במצב של לחימה. את זה אומרים כל הגורמים במערכת הביטחון. ולכן הסיפור כרגע הוא, אם אנחנו לא נחזיר את החטופים עכשיו, הם כנראה כבר לא יחזרו.
לא, אבל אתה, המשמעויות, אבל אתה מדבר,
רגע,
תראה,
והדבר אבל הזה, דוד, אתה... אבל הדבר הזה, אתה צריך להבין, עזוב שנייה, מה דעתנו?
אתה
רואה,
אתה, אני ניסיתי, לא, אתה יודע מה היה, אתה יודע מה
בייסתי
עכשיו?
אבל הראה, עזוב מה דעתנו, אני לא. חושב צריך עסקה אתמול, אתה חושב צריך, קודם כל, אני לא יודע מה, לא. להגיע לניצחון מוחלט שירים, שסינואר
לא,
ירים דגל לבן,
יריב,
זה לא יקרה לעולם.
תראה, קראתי לך יריב לגבי הדברים, אבל מה שברור זה שהחמאס, לא אני אומר את זה, זה האמריקאים אומרים, החמאס מסרב, והאמריקאים לוחצים אותנו בצורה שלא נלחצנו מעולם, בין היתר, בגלל הלחץ הפוליטי שלהם. תסכים איתי לפחות שהשינוי בעמדות שלהם נובע גם מהלחץ הפוליטי שיש למפלגה הדמוקרטית, ולכן הם מפעילים לחץ על ישראל.
אני לא חושב שזה משנה, אבל אני אגיד לך משהו, אני גם מסכים איתך, אני מסכים איתך.
רגע.
זה לא משנה מה דעתנו על העסקה, אנחנו מבינים שהיא גורלית.
אין עסקה.
זה לא משנה מה דעתנו על אי עסקה, אנחנו מבינים שיש פה רגע גורלי, אתה מבין שאם אין עכשיו עסקה, גם אם הסיבות הנכונות לכאורה, שכמו שביבי תופס, אנחנו על סיפה של מלחמת אזרחים, אתה מבין את הדבר הזה?
אני מבין ש... תראה, אני ראיתי את המחאות אתמול, ואני מכבד את המשפחות של החטופים, ואני לא בא אליהם בטענות, אבל המחאות האלה הן לא מחאות ענק, זה מחאות של ברובן...
עדיין.
אין מחאות.
אם גנץ פוגש מהממשלה, אנחנו נמצאים פה על סיפה, אם כבר אנחנו לא בתוכה, בסיפה של מלחמת אזרחים. לא.
וגם אתה יכול לבוא מישהו.
אמרתי לך, זה לא משנה מה דעתי, אני אחרי עד לפני חודשיים, כשכולה
כבר התחילה. דוד, יאו, הרדית, אין לזה משפט. אתה עוצר אותי בעצם.
אבל הרל, לך יש כל יום, תן לי את 40 דקות שלי בלי פרסומות, עזוב אותך.
אתה לא כזה מעניין לציבור.
אבל בסדר, אבל
הציבור מתבאס. אומר, מה, אני באתי לשמוע את הרל, רק דוד מדבר.
מי זה הגייר הזה שמשתלט לו? תשמע, אני אומר לך באמת.
די, דוד, תן לי לדבר, תראה. אני אומר, תראה, לדבר בסופרלטיבים, ברור שהרגעים האלה הם רגעים דרמטיים. לא רק לחייהם של החטופים, ששוב אני אומר לך, עסקה קטנה בעצם גוזרת את דינם של אלה שלא יוצאים. אני מדבר על רגע גורלי למדינת ישראל, אוקיי? ובאותה מידה שעסקה, שחוסר עסקה אולי יוציא אנשים לרחוב, אני מבטיח לך שאם הולכים לעסקת קנייה והשפלה, הימין יוצא הפעם לרחוב והוא יוצא עצבני מאוד. אתה יכול לעשות לי פנים
לא,
כאלה וכאלה.
לא, הפנים
מאוד,
לא,
מאוד
זה תיק,
מסוכן.
זה התיק.
מאוד מאוד תקשיב. הרגע הזה, אני מרגיש את האנרגיות. אתה,
אני אגיד לך למה, אני חושב שאתה אפילו יודע, ככה בבק אוף יור מיינד, אתה מבין שאתה, סליחה על הביטוי, מקשקש.
כן, למה?
מסיבה הפשוטה, ש... אין כאן ימין ושמאל בכלל, ויש רוב מוחלט, כמעט הייתי אומר אבסולוטי בציבור, נכון, יש מיעוט ימני קיצוני, אני מרשה לעצמי להגיד, ושל עוד כמה, אגב, אני הייתי ביניהם, אני מזכיר לך, אני מופיע ברג, לא אתה, אני הייתי בין האנשים שגם לפני חודשיים שלושה,
לכן אתה לא בחור רציני, כי אתה מחליף את הדעות שלך, אתה כמו סטייק.
נכון,
אני לא דיברתי כמוך.
בהתאם למצב, אגב,
לא, לא בהתאם למצב, בהתאם לדמגוגיה.
הממשלה החליפה את דעותיי, הממשלה זאת שהפסיקה את המלחמה בדרום.
היא לא הפסיקה את המלחמה.
אז למה אנחנו כבר חודשיים מחכים לרפיח, מה קורה עם רפיח?
אני אסביר לך מה קורה, כי יש לנו, מכיוון שאנחנו מדינה שזקוקה לחימוש אמריקאי, וזקוקה לגיבוי אמריקאי, ברגע שהאמריקאים הפכו להיות מעמסה, במובן הזה שמחייבים אותנו את הכמויות המטורפות של סיוע מיליטרי, כולל נמל, כל הדברים האלה באו כדי שנוכל להמשיך את הלחימה. עכשיו אני, יש לי הרבה ביקורת על הגנרלים הגדולים של הצבא, לא על הצבא עצמו, כי אני מבין מה קורה בשטח, והשטח רוצה להילחם. אני רק אומר, תראה, אנחנו עכשיו דנים בביצה שלא נולדה, כי אין עסקה. והטענה שלך שרוב הציבור הישראלי תומך בעסקה, היא לא טענה שהיא מוכחת אמפירית, אין לה תיקוף, כי כל הסקרים הוכיחו שבשאלה האם להפסיק את הלחימה ולעשות עסקת החזרת חטופים, שהמשמעות שלה שסינואר נשאר והחמאס נשאר, רוב הציבור מתנגד, לפחות בסקרים.
אבל עכשיו אתה בלי חטופים ועדיין עם סינואר שנשאר.
אתה, אז מה,
לא הגעת אפילו לבחיר אחד שם.
לכן, אתה הגעת לחלק מהבחירים.
עד עכשיו בסדר, עזוב, לא הגענו לסינואר, ולא הגענו לשרים שלו, לא, אני אומר, בהתחלה הגישה הייתה, אנחנו נצליח להכריע אותם דרך הכוח ולהחזיר את החטופים. אחרי זה, מיננו כבר את הכוח, הוצאנו כבר את הכוחות משם, אנחנו כבר לא נמצאים שם במצב של מלחמה, אנחנו לא תוקפים שם חוץ מנקודתית וכירורגית, כמעט כמו במצב של ביטחון שוטף.
כי אתה חוצה את הרצועה, בקו עם נוכחות קבועה של צה"ל, אתה מייצר להם לחץ גדול, כי הם עדיין לא חזרו, וזה מה שמבקשים לחזור לצפון הרצועה.
אז אני אגיד לך איך אני רואה את זה, ובזה נראה לי נחתום, כי שנינו לא גנרלים.
לא, אז אני רואה את זה במבחן,
האדם הסביר, לא צריך להיות גנרל. ככל שעובר הזמן, קטנים לנו המנופים. מה זאת אומרת? הכוח שהיה לנו לפני שלושה חודשים, כשיכולנו להגיד, אתם רוצים שנפסיק את הלחימה? תביאו לנו עכשיו את ה-140 חטופים, או כמה שלא נמצאים שם, היום כבר פחות חיים לצערי, תביאו לנו אותם, יש לכם הרבה מה להרוויח בזה, וגם הרבה מה להפסיד אם לא. עכשיו, מה קרה? אנחנו כבר בלי כוחות, שם עם הרבה פחות כוחות, והרבה פחות אפקטיביים. מראים לפי הדיווחים שאנחנו מוכנים לכל מיני הסכמים, אתה קורא להם קנייה, אני קורא להם הסכמי פשרה, ובתוך כל הדבר הזה, לאט לאט מאבדים עוד ועוד מנופים. מה אתה חושב, שסינואר לא רואה את המצב שלנו בעולם? הוא לא רואה את הקמפוסים בארצות הברית, הוא לא רואה את המצב שאנחנו כמעט מקבלים צווי הסקרה לבחירים שלנו, אז מה נשארנו? זה ניהול כל כך כושל של אירוע, שאפילו אני הלא גנרל הקטן, חושב שהייתי יכול לנהל את זה אחרת.
אני באמת, האמת שבא לי להקיא, אני אגיד לך למה. אתה מדבר במין, באמת, אני כאילו...
זכירות?
כן, ובמין יוערה, מין חוסר יכול, בחוסר הבנה. יש פה אירוע טקטוני, מדינת ישראל מותקפת מכל הכיוונים, בזמן חלק מהציבור הישראלי תוקף את הממשלה, תוך כדי מלחמה, הממשל האמריקאי מנסה לכפות עליך בעצם הפסקת לחימה והקמה של מדינה פלסטינית כפרס על השבעה באוקטובר, כולל ניסיון להפלת הממשלה, זה ברור שזה מגיע מארצות הברית. הם רוצים בחירות בישראל, לפני בחירות בארצות הברית, כדי שיוכלו להביא לדלבר את האירוע האמיתי שלהם, שזה השלום האזורי והקמת מדינה פלסטינית. זה בצד אחד, זה בצד המדיני. ואגב, בתוכנית הזאת אמרנו את זה מלכתחילה, אמרתי את זה כבר 4 חודשים שזה הכיוון האמריקאי, זה לא עבד להם, וזה לא עובד להם, גם הציבור הישראלי, אני חושב, לא מטומטם. אתה יודע למה? כי הוא מבין שנתניהו הוא המכשול האחרון. עובדה, למה האמריקאים כל כך רוצים להזיז אותו? למה נתניהו הוא אבן הראשה מבחינתם של כל הסדר מדיני, של כל הסדר שבו הם חפצים, אני מדבר ממשל
הבית. אבל רגע, נתניהו לא חפץ,
אני לא הפרעתי לך. לא הפרעתי לך. ולכן הם עושים כל שמיכולתם, הם באמת באמת מייצרים לנו בעיה קשה. בעיה קשה במובן הזה שבעלת הברית שלנו, במקום לגבות אותנו בצורה פנומנלית, כפי שהיה צריך לעשות, להפך לוחצים עלינו. תראה, יש באוקראינה יחידות שנקראות אזוב. שמעת עליהם? הם יחידות נאציות. האמריקאים, ממשל הדמוקרטי לא הציע להטיל עליהם סנקציות במלחמה נגד רוסיה, כי ברור מי התוקפן. רוסיה התוקפן. זה שהאמריקאים עכשיו מנסים להטיל על יחידות צהל, וזה לא רק נצח יהודה, זה חלק ממגמה, זה חלק מתפיסה. אנחנו בנאבקים, היה רצוי שכל השחקנים בזירה היו מתאחדים עכשיו, ולא,
אתה יודע... אז אני רק רוצה להגיד, לגבי כל מה שאתה אמרת על האמריקאים שלא מגבים אותנו באופן מוחלט, תשמע, אני ראיתי מה קרה פה עם איראן, עם המתקפה האיראנית, אני רואה מה קורה פה עם החימושים, אני רואה מה קורה פה עם ההצעה, אגב, אתה בכל התיאוריה שלך לא אמרת דבר אחד, הלגאסי הרי של נתניהו, החלום שלו לעשות שלום עם סעודיה ונורמליזציה עם סעודיה, גם זה חלק מההצעה שעומדת על הפרק. מדינה פלסטינית לעומת זאת לא עומדת, אלא הכרזה שהוא כבר אמר, גם עם תוכנית טראמפ, וגם לפני זה בבר אילן, אמר את כל הדברים האלה, אבל עזוב את הדבר הזה. כן. לא, אני אומר, אתה כאילו זה חזרה על אותם דברים, כשבפועל מה שאתה מקבל פה ואתה שוכח אותו, זה א', סיום המלחמה, התכנות להסדר גם בצפון, החזרה של, של החתופים שלנו, שזה בלב
העניין. איך תחזיר את האנשים שלך לגור בעיר
עוטף עזה? עכשיו אני אגיד לך משהו, איך אתה יכול להגיד שבעלות הברית שלנו, בעלת הברית העיקרית שלנו, נגדנו, באותה נשימה בתחילת התוכנית אמרת, שהיא אמרה, שאנחנו הצענו הצעה נדיבה מאין כמו, ואפילו ארצות הברית אומרת שלא אנחנו אשמים בחטופים. תחליט, היא איתנו או לא איתנו.
אבל אף, מה זה סותר?
זה סותר, בגלל שאם הם לא היו איתנו, הם יכלו להגיד ישראל אשמה בזה שאין עסקה.
הם לא יכולים, הם לא יכולים, כי יש להם גם את ה...
הם, כשהם רצו, הם אמרו. כשביידן רצה, הוא אמר יפה מאוד, הוא רמז יפה מאוד שנתניהו מחשיב עסקה. אז כשנוח האמריקאים הם צודקים, וכשלא נוח הם נגדנו, אראל, אחי, נו, באמת. עזוב אותי, לי אתה רגיל לעשות...
אתה פשוט מגוחך, כי הדברים האלה יש הסמכתאות. הממשל האמריקאי רוצה, הוא אמר את זה, הוא שלח גם הנטשים שלו, גם את צ'אק שומר וגם את ננסי פלוסי, מהבכירים ביותר בממשל הדמוקרטי, ומתוך הרצון להביא לבחירות. למה הם רוצים להביא לבחירות? כי הם רוצים גם להפסיק את המלחמה. מצד שני, גם הממשל האמריקאי יודע שהוא לא יכול ללכת איתך בקורא, גם כל האזור פה רואה, בסוף האמריקאים יכולים לנטוש אותך, בגלל שיש להם פה מעבר לחיבה וערכים.
שאתה
מדבר בצורה אינפנטילית, ואני אסביר לך למה. כשהתחיל, אחרי השבעה באוקטובר, אתה כתבת בצורה של, שאפשר להגיד לך שאתה קראת לג'נוסייד, לרצח עם. אני לא קראתי לזה, כי הבנתי שיש מגבלות, גם למגבלות לקוח, אבל הלחימה צריכה להיות. עכשיו, מנגד, כשאנחנו נמצאים ברגע שבו, בוודאות, צריך לחדש את הלחימה ולחזק את הלחימה כדי ליצור לחץ על החמאס.
אבל לא עושים את זה. אבל לא עושים את זה.
לא עושים את זה בגלל שיש לחץ כבד אמריקאי לעצור את הלחימה. יש לחץ כבד של המצרים שנעצור את הלחימה. המצרים מפחדים שנגלה למשל מה נחפר מתחת לציר פילדלפי. כי אני אומר לך שמה שנחפר מתחת לציר פילדלפי זה לא מנהרה קטנה. זה מנהרות ענק, זאת אוטוסטרדות. כל הדברים האלה עברו דרך מצרים. מצרים היא אחת השחקניות לא רק הכפויות טובה ביותר פה באזור, היא גם אחראית לחימוש, להכנסת הנשק לחימוש. החמאס והדברים הללו. זאת אומרת, יש פה אירוע מורכב מבחינה מדינית, כשדי ברור שהאמריקאים רוצים לעצור אותך. עכשיו, גם האמריקאים מבינים שיש גבול, כי הולכים איתם, חלק מה, בוא נגיד, חלק מהקבינט, הולך איתם יד ביד.
יש לי תרגיל היפותטי בשבילך, תרגיל אינטלקטואלי. אני שואל, אתה עונה. לא, תגיד לי אתה, כי לא, איך היית, לא, בעולם מושלם, אוקיי, בעולם מושלם זה לא, אבל בעולם שבו לא היה לך את הברקסים האמריקאים, איך היית מנהל את האירוע הזה עכשיו?
אני לא יודע, אני לא גנרל. בוא נשאל, הנה, יש לנו גנרל על הקו. שלום לאלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגייס המטכ"לי.
אחלה, שלום, בוקר טוב.
אז הנה, אתה עכשיו הרמטכ"ל. אני אומר פה, דוד, ישבתם עליו, 3 חודשים, לא מתנהלת מלחמה, יש לחימה בעצימות לא גבוהה מאז סיום הכיבוש שכונת חמד. האמריקאים, זאת טענתי, לוחצים בצורה כמעט חסרת תקדים על ישראל לעצור את הלחימה ולהסכים לתנאים. יש להם שיתוף פעולה גם בתוך הצד הישראלי, שחלק מראשי מערכת הביטחון וכו'. לאן מתקדמים מכאן? ומה זה אומר על עתידה של מדינת ישראל?
קודם כל, אני הקשבתי לכם קצת, והשאלה שכאילו יש לי תשובה עליה. מה היה עושה גנרל אם אינו אילוצים, אבל כל המהות של אסטרטגיה זה פעולה באילוצים. אם אין אילוצים לא צריך אסטרטגיה, אתה עושה מה שאתה רוצה וכביכול כל יכול, אבל לפי ספר בראשית אפילו אלוהים בורא אדם וזה יוצא לו משליטה ויש לו אילוצים.
אז אני חדד את השאלה, לו אתה עכשיו לא בראש המטכ"ל אלא בראשות הממשלה ואתה צריך לחדש את האסטרטגיה לא הצבאית אלא המדינית צבאית של ישראל, מה היית עושה תחת אותם אילוצים?
לא, אני מבין, אני אגיד איך אני רואה את המצב. נקלענו למצב שבאמת אנחנו חסומים מכל הכיוונים עם סוג כמעט של שחמט. שחמט זה מצב שלאן שלא תלך אתה לא טוב לך. נלך לרפיח, אנחנו יכולים להתפדח, זאת אומרת לצאת לא טוב, כי אז אולי נגלה שזה משלים את ההישגים הטקטיים של עוד 4 גדודים, ונגיע גם לפילדלפי שזה נורא חשוב, המעברי גבול עם רפיח מצרים. אבל זה לא מסיים את העניין, כי אנחנו לא יודעים איך אנחנו שוהים שם, ושאלה הזאת של, זה לא רק העניין של היום של אחרי, הסירוב הפנימי העמוק שלנו לכבוש ולשהות שם, גורם לזה שכדאי לשאול, האם בכלל אנחנו משיגים משהו, וזה יתחדד עוד יותר אם נלך, והעוצמה של ההתנגדות שנזכה, לחטוף מארצות הברית ומכל מיני כיוונים היא תהיה עוד יותר עוצמתית, וזה אינטרס של חמאס. זאת אומרת, חמאס מבחינתו מה שלא יהיה טוב לו, ניכנס לרפיח אז העוצמה של ההתנגדות נגדנו תעלה, לא ניכנס לרפיח גם טוב לו, כי יש לו אינטרסים גם בזה. אנחנו נמצאים בקטע מאוד בעייתי, כשהדבר הכי חשוב והכי משמעותי מכל העניין הזה זה שעד שאנחנו מתעסקים בשאלה איך מסדרים את מטרות המלחמה שהוגדרו מול חמאס ברצועת עזה, אנחנו נמצאים מול מצב שגם אם נשלים את ההישג ברצועת עזה, אנחנו אמורים להתמודד עם משהו שיכול לדחוף אותנו ותבוסה שלא הייתה כמוה, עם סנקציות מלאות בינלאומיות על אחיזתנו ביהודה ושומרון, ודחיפה למהלך חד צדדי, כי לעולם לא יוכלו לעשות אותו הדדי. אין הדדיות היום עם הפלסטינים, בטח לא במצב הזה שהם על הסוף מבחינת התודעה שלהם. ובהיבט הזה, זאת המערכה העיקרית. זאת אומרת, החשש הגדול כרגע הוא שיכולים להשיג עוד הישג טקטי, שזה גם החטופים, ובהיבט הזה מול הקיום הכולל של מדינת ישראל הוא הישג טקטי, חשוב, אבל טקטי. לכבוש את רפיח זה טקטי, ולהגיע למצב שהחלום האמריקאי והפלסטינים די משותפים לכפות עלינו נסיגה לקווי 67,
אבל גרשון, אני מבין את זה, אבל אני מצטער לומר לך, יש אנשים בצמרת הצבאית של צה"ל שמעוניינים בתוכנית האמריקאית, שלא אומרים, שלא עומדים וצועקים. אני אגיד לך, אתה רוצה שאני רואה איך קצינים, אתה יודע מה שקרה, סוסים דוארים מודחים, והסבב המינויים נמשך, והצבא לא מדבר, בעצם, כאילו, רמטכ"ל אומר, אנחנו נעמוד בכל מחיר, רק לפני שבועיים, כאילו, מתכתב עם הדרישות האמריקאיות. אז מה, הצבא לא מבין את מה שאתה מבין?
לא, מה שאני הייתי עושה, הייתי הולך אל העם ומסביר להם, מה שרוצים האמריקאים זה תבוסה ישראלית, כי זה תוכנית קלינטון פלוס מינוס, זה גבול על קו כפר סבא כביש 6, ומיירו לפני שבוע על בת חפר מטולקרם, מחנה פליטים נור השמס, שיש שם סוג של התקוממות חמושה, לא פחותה בסיכונים שלה ממה שעמד מולנו בשישי באוקטובר, שביעי באוקטובר מול נחל עוז. לא נוכל לקיים את מדינת ישראל בתנאים האלה, לא נוכל לקיים את מדינת ישראל בלי להחזיק את בקעת הירדן, כי אנחנו רואים כמה קשה לנו לעצור את ההברחות נשק מסיני לתוך רצועת עזה. אם לא אין לנו את בקעת הירדן, קלקיליה ורפיה, זאת אומרת, קלקיליה וטולקר הם יהיו עם מיליציות שיעיות איראניות, מה נעשה אז? לכן זה כרגע המערכה העיקרית, זה צריך למנוע בכל דרך. הכל צריך
להישפט. אז בסדר, זאת בגדול בעצם הטענה של הראל, ושל רבים מסביבת ראש הממשלה.
לא רק סביבת ראש הממשלה.
סבבה, בסדר, אז אני אומר, זאת הטענה, היא טענה לגיטימית, וזאת עמדה לגיטימית, אני כמובן חולק על המחיר שלה כרגע, אבל בסדר, ולמה לא באמת ללכת לבחירות, ושהוא יגיד שהנה ביידן, מה שהוא כבר אומר עכשיו, ביידן רוצה מדינה פלסטינית בגבולות כך וכך, אנחנו זאת סכנה אמיתית, ויבחר עם, מה הוא רוצה? עסקת חטופים ונורמליזציה עם סעודיה, ותשתית למדינה פלסטינית, ושקט בעזה ובצפון, או המשך המלחמה.
אנחנו רוצים להגיע לבחירות, השאלה היא רק מתי, זה שנה או חצי שנה, או...
כמה שיותר מהר צריך להחליט, לא?
לא, יש דברים שכדאי להבשיל רגע לפני שמחליטים. עם ישראל פשוט עדיין בכלל נמצא במצב ששום דבר כרגע לא נתון לבירור ממשי. אנחנו זקוקים להתבהרות של המציאות. המציאות לא הייתה קשה כמוה, גם לא ב-48, ואני מסתכל למשל, אתמול הקשבתי לחליל אל-חיה, מההנהגה החמאסית, מה הוא אומר? דברים מדהימים, איזה סוג של השפלה, הוא מרשה לעצמו, הוא אומר, אנחנו מוכנים לסוג של 5 שנים הודנה, 5 שנים זה, ואחרי זה הם יראו, בתנאי שישראל נסוגה מכל הגדה המערבית, כולל ירושלים, נותנת זכות שיבה ל5 מיליון פלסטינים, מלא מלא, לעכו, צפת, יפו וכך
הלאה. לקחת את העסקה, דוד, זה ההודנה עם החמאס.
ואז הם ייתנו לנו הודנה 5 שנים, ויהיו מוכנים להפך לחלק מהרשות הפלסטינית.
ואני אשאל אותך משהו אחר, אתה יודע מה מטריף אותי, הרגע הזה שבו אנחנו מאוימים בצווי מעצר, אחרי שהסבירו לנו למשך 9 חודשים, שחייבים לשמור על מערכת המשפט, אז קצינים הסבירו לנו, אני רואה, קורא כעת בדיוק ינון העלה, טקסט של אלוף במילאים ישראל זיו, שאומר, שר הביטחון גלנט, הוא גם שר הביטחון המשפטי של צהל, והוא נותר האדם היחיד, היכול להגן על תפקוד הצבא, והביטחון המשפטי של המשרתים, בלה בלה בלה, ומה התברר? התברר אולי כאילו הנה עם הביטחון ועם בלי עילת הסבירות ועם בגץ ואנחנו מקבלים את כל האירוע הזה, אז אולי אנחנו צריכים כאילו להתעשת על עצמנו, אולי צריך,
איזה טיעון קש,
זה לא טיעון קש בכלל.
אז תחשוב מה היה עם זה,
אבל אני שואל אותו, לא אותך, אני שואל אותו, הוא אלוף בצהל, הוא יכול לקבל צו מעצר,
אבל הוא לא משפטן.
מדינת ישראל כרגע במצב היסוד שלה הוא במגננה על עצם הקיום של המפעל הציוני. ממש ככה. המפעל הציוני מאוים כפי שלא היה מאוים לא במאורות 29 ולא 36. כרגע, בגלל שהצליחו החמאס, לא רק בתחכום, אלא גם מתוך צונמי בינלאומי, שהוא כמו לברות תחת שפתאום יוצאת מכל מיני מקומות, וזה לא רק בגלל פשלות שלנו שלא הסברנו כמו שצריך את עצמנו, הם הצליחו ללכד את העולם נגדנו, בין חמאס ובין הממשל האמריקאי, יש כרגע נקודות מפגש הרבה יותר גדולות מאשר בינינו ובין הממשל האמריקאי.
טוב, אבל אני חושב, אגב, בזה אני מסיים את השיחה, אחר כך דבר, אני חושב שהתמונות בארצות הברית הן טובות לישראל, טובות לטראמפ, טובות
למ... כמו תמיד, זה מערכת מורכבת,
נכון, אגב, זה
ימים יגידו.
טוב, אנחנו נראה, אני חושב שקורה פה, שוב, היסטורית, קוראים פה אירועים עצומים.
לא, אני לא מיואש.
גם אני לא, גם אני, ואני לא, אבל אנחנו במלחמה על החיים שלנו, אני אומר את זה לילדים שלי, כל אחד ואחד מהם, אני אומר גם לקטנים, אני אומר להם, חברים, אתם הולכים, אנחנו הולכים לעשות, צחקו, להגוע עליי, אמרתי שאנחנו חוזרים להיות ספרטה, זה לא במובן שאני מעריץ את ספרטה, אלא במובן ההבנה שהסדר היום הביטחוני הולך לתפוס את תשומת ליבנו בעשור הקרוב לפחות.
אבל זה לא רק סדר היום הביטחוני, זה גם סדר היום התרבותי-רוחני שלנו. כי מה שהתרסק לנו זה המחשבה שגם נתניהו תרם לה, זה שיש לנו צבא מצוין והאזרחים יתעסקו באזרחותם ובהנאותיהם. זה כרגע לא המצב, מצב איום קיומי המחייב מגננה, זה מחייב גם ריכוז של מאמץ תרבותי מגויס לדבר הזה.
אלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגייס המטכלי, תודה רבה לך.
תודה.
תודה, תודה.
מקווה לטוב. מקווה לטוב, באמת בשורות טובות, והנה, ואם אני רוצה לשמוע בשורות טובות, אולי...
אני דווקא רציתי לשאול אותך, מה זה אומר גיוס תרבותי?
גיוס תרבותי, תראה...
נשמע מילה מאוד מאוד לא טובה.
אני אגיד לך מה, אתה זוכר את הסרט הבועה? של גל אוחובסקי וכולי?
בטח, עם הפיגוע בסוף.
והתחושה שתל אביב היא כאילו היא בועה, ועד היום היא בועה, והיא באמת העיר, אני אומר לך, אולי העיר המערבית המגניבה ביותר בעולם, אבל היא בועה. אנחנו הולכים לחיים שבהם אתה ראית את האוטו שלי, איך הוא נראה, את כל המדבקות וכל הדברים. אנחנו הולכים לעשור כזה. אתה יודע מה אני מדבר? אני לא, לא, אל תצחק, זה לא מצחיק.
אני צוחק על האוטו שלך.
צוחק, לא, אתה יודע למה? כי זה השינוי התרבותי. השינוי התרבותי הוא שעל האוטו שלי יש מדבקות של חיילים ולוחמים שנפלו במלחמה האחרונה. והסיבה שאני שם אותם על האוטו, ולא שמתי אף פעם מדבקה פוליטית על האוטו, כי אני מרגיש שאנחנו כרגע, זה חוד החנית של עם ישראל. הילדים האלה, הלוחמים האלה, שפשוט שומרים עלינו בגופם. וזה השינוי הזה, זה השינוי התרבותי. אתה יודע, אני רוצה יותר שירים כמו אנחנו שנינו מאותו כפר, וזה מתחיל מזה, ולא תרבות מגויסת, אבל תרבות מבינה שאנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה
קיומית. בוא אני אספר לך סוד, התרבות הישראלית, כשאתה מסתכל עליה על כל גווניה, מבינה יותר טוב משנינו שאנחנו במלחמה. אתה לא רק כאן כמעט, ואני אומר את זה, לא יודע אם בעצב או בשמחה, זה בכלל לא משנה, כי עובדה. אתה לא רואה כאן תרבות חתרנית, אתה כמעט ולא רואה מחאות.
תרבות חתרנית, זה במלחמת,
לא, אין לך מושג, תן לי רגע לסיים טיעון. אנחנו רוצים לחשוב על עצמנו כעל מדינה נורא נורא נאורה, שבה יש שמאל גדול, שהוא ליברלי וגלובלי, ומנהל את חייו בשוקקים בלב תל אביב התוססת, במנותק מהמתרחש. זה לא באמת מה שקורה כאן, אתה רואה שגם האקלים התרבותי, כולו מהקולנוע, דרך היצירה, דרך התיאטראות, כולם עוסקים כל הזמן בשחול ובכ וכולם מאוד מאוד מיינסטרימים בגישתם. אתה רואה איך הזמרים, זמרי ישראל, מתגייסים לכל האירועים, יורדים למקלטים, יורדים למפונים, באים לחמם את לב החיילים. אז לבוא ולהגיד שהתרבות פה לא מגויסת, זה קודם כל אי הבנה בתרבות, אבל גם ניתוק ממנה.
יכול להיות שאני לא מבין בתרבות, אני יודע מה זה יצירות גדולות, מה זה יצירות קנוניות, אני יודע מה זה הבנה, איפה אנחנו
נמצאים. אתה רואה פה מחאת אומנים נגד המלחמה? אתה לא רואה פה את זה, נכון?
למה זה צריך להיות
נגד? לא, זה לא אמרתי שזה צריך. אמרתי שלבוא ולהגיד שהתרבות פה לא מגויסת, זה לא להבין שהתרבות חלק ממנה זה להיות כזאת, אבל
נקסט.
אפשר גם להגיד
לי, ורטיים, וואלה,
צודק.
לא, אני לא חושב שאתה צודק, כי אני קצת מכיר תרבות, ואני יודע מה נכתה, איזה יצירות נכתבו.
לא, נאצ' חמדי, להקת הפופ, נאצ' חמדי, זה לא תרבות, ידידי.
לא, אני לא אמרתי על זה.
צוחק, צוחק.
אני מדבר על משה שמיר, אני מדבר על סמך חיזה, גם לא אנשים שמסכימים איתי, אבל על תפיסה שאנחנו נמצאים כרגע במלחמה קיומית. שלום לצבי חזקאלי, ראש הדסק לענייני ערבים, חדשות 13.
שלום, בוקר טוב.
אגב, בעולם הערבי מבינים שאנחנו באירועים טקטונים היסטוריים ויש לזה ביטוי תרבותי?
בוודאי.
איזה ביטוי?
קודם כל, העולם הערבי והמזרח תיכון תמיד רואה את זה בראי של דת. מבחינתם, זה אפוקליפטי. זה אומר שהדבר שהם הכי חששו ממנו, חלום יום הדין של האיראן, אם מגיע אליהם, ככה הם מפרשים את זה. ישראל זה לא הסיפור. חברים, ישראל זה לא הסיפור. ישראל זה סיפור צד. בקרב ענק שיש בתוך האסלאם. והקרב הזה אומר שבתוך עשור או עשור וחצי, איראן הצליחה לכבוש 4 מדינות, והם מתקרבים. והם מתקרבים לירדן, הם מתקרבים לסעודיה, ואנחנו בסוף, כן יהיה או לא נהיה, זה לא הסיפור, יש פה קרב ענק.
שבין 1200 שנה בכלל.
נכון, והקרב השני הוא גם מול המערב, שזה אגב קטר עם כל מה שאתם רואים באוניברסיטאות, וכל הסיפור הזה. קטר, אחים מוסלמים, מערב. זה קרב על כל העולם, כן?
עכשיו, אני אומר שוב, הייתי יכול לבוא עוד פעם להרים לך ולהגיד, ומגיע לך דברים, כי אגב, שאני מרים לו, אני גם מרים בצורה מסוימת לעצמי, כי אנחנו מדברים על מה שקורה באוניברסיטאות ובכל הדברים במשך שנים. אבל אז הנה, קבל זיהית. אבל מה קורה עכשיו? אתה יכול להסביר לי, להבין מה קורה עם מה החמאס אחרי שאמריקאים באמת סוחטים איתנו עוד התקפלות? מה זה, מה קורה פה?
מה הבעיה? זה כל כך פשוט לי. אגב, בחג אני בלי טלפון. פתחתי את הטלפון אתמול בערב, אחרי בצאת החג. ועשיתי עם עצמי איזה ניחוש כזה, של מה אני הולך לראות, וזה בדיוק היה. למה שסינואר ילך לעסקה? חברים, תלכו לחוברת הראשונה שאחמד יסין חלק ברצועת עזה בשנת 82, במוג'מה, קראו לזה האמת הנעלמת. הוא אומר כזה דבר, רק עקרון הסבלנות, סבר, למה לתת ליהודים עכשיו משהו? אני בקרב איתם לכל העניין. הם רוצים לסגור אירוע, אני רק רוצה לפתוח אירוע. כל מה שהוצא לסינואר, חבר'ה, אנחנו במלחמה שאפשר ללמוד דפוסים. אפשר ללמוד דפוס במלחמה הזו. והדפוס הראשון שאפשר ללמוד, שכשהיה לך לחץ צבאי מפחיד, לא צפוי, מפתיע, קיבלת כבר, קיבלת חטופים. כשנכנסת סיוע הומניטרי, והלכת לאט לאט, ודיברת על עסקה, העסקה התרחקה. כי כאשר הקטרים, ובעיקר האמריקנים, הפקידו ביד המתווך הלא הוגן, שקוראים לו הקטרים והמצרים, פחות, הפקידו איזה ויתורים ישראלים להחזיר תושבים לצפון וכו', כל זה יש לך כבר בכיס. יש לו בכיס, למה שהוא ימהר? מה הבעיה שלו?
הרי מלכתחילה הרי לא אכפת לו מבני העם שלו, זה אנחנו מבינים. לא אכפת לו עם חלקי גופות, כוסי פלסטיק.
למה אתם לא מבינים את הרציונל הזה?
לא, אני מבין את הרציונל, אבל...
אפשר לשאול את צבי שאלה?
כן, בוודאי.
שהיא לא רק מספרת לנו כמה אנחנו צודקים וכמה הם טועים, כי זאת לא השאלה, זה ברור שאנחנו צודקים. השאלה היא מה עושים עם הדבר הזה. אז אם אתה מציעים מלחמת ג'יהאד הדדית, עד קץ הימים...
לא, בוא נזה את הבעיה. אני לא אמרתי מה צריך לעשות, אני אמרתי שאם אתה יכול ללמוד את הדפוס של חמאס בעסקאות, אנחנו בסבב הרביעי, זה כבר סבב רביעי של עסקה.
אבל עזוב את הדפוס שלהם, זה שהם נאצים בני בליעל זה ברור, השאלה מה אנחנו למדנו מהעסקאות.
מה אתה עושה? אתה תקוע עם זה. מה אתה עכשיו שאתה בסוג של בעיה? כי המכניזם שאומר אני אתן קצת, או אבטר, יגיע לעסקה. בוא נגיד ככה, הצד הראשון אומר לך, תקשיב, אני רוצה נסיגה לקווי העזה, לקווי השישי לאוקטובר, אני רוצה החזרת תושבים של הצפון, אני רוצה 1,000 אסירים. אתה אומר לו כן, אומר לך לא. רגע, אז מה עכשיו? אתה בונה על זה שיש פה איזה צד שחותר לאיזה סוג של הסכמה, וזו הטעות. עכשיו, אני אומר לך שכבר פעם רביעית, אנחנו עומדים באותה נקודה עם חמאס, והוא מתקפל ואומר לא, ויש הערכות שהוא גם יגיד לא בסבב הזה. אם הוא יגיד כן, אני אופתע, אבל לא אופתע עד הסוף, כי זה לא יהיה לעסקה כוללת, כי הוא ישיר עוד חטופים לעוד נגלה, הוא ישחט אותך עוד יותר, הכל תלוי.
ברור, נכון, עסקה חלקית זה בעצם אומר, גורלם של אלה שלא יוצאים, תלוי על בלימה לעשרות שנים, אם בכלל.
יכול להיות שהוא יוותר על החיים, על החטופים החיים שבידיו, ואז ישראל תבוא תגיד לעם ישראל, תקשיבו, כל אלה שעכשיו שבראיית חמאס, הם בוודאות מתו למרבה הצער, נהרגו, נרצחו, ואנחנו ניקח את הזמן שלנו. אבל בוא נאמר, דוד, כרגע אתה ממולכד בסוג של...
כן, אבל מה אנחנו, אבל צבי, מה אנחנו עושים עם הזמן שלנו? עזוב, אני מקבל, אתה יודע מה, אני זורם, סבבה. לא, צריך, אתה יודע מה, אני אפילו אגיד משהו שהרי לא מוכן להגיד. הוא אומר הרי, או בעצם מה אתם אומרים במילים אחרות? להקריב את החטופים,
אני לא אומר דבר כזה.
הרי זה המשמעות שלא חותמים על עסקה.
למה אתה אומר דבר כזה?
בסדר, אז אני אומר מה המשמעות, אז אני מפרש את המשמעות, אבל זאת המשמעות של זה. לא לחתום על עסקה בתנאים שחמאס מסכים לה, אם זה עסקה נוכחית, שחמאס לא מסכים לה, זה להקריב אותם.
סליחה,
זה לא אישי.
לא, זה כן אישי. כי אתה בא ואומר לי,
אני לא רוצה
להשמע. מעביר עליהם הצעה לקטרים, 2,000, כל מה שחמאס עושה, תיסוג מעזה, תן להם ניצחון, אני אומר לך שם
לא. אבל אנחנו לא הולכים בשיא הכוח, זה בדיוק העניין, זה לא, זה, אז כל, לכל דבר יש לכם תשובה, אם לא הולכים בשיא הכוח, אתה אומר כי האמריקאים לא נותנים לנו.
אבל מה אתה, אבל העולם מורכב.
אז אם לא נותנים לך ללכת בשיא הכוח, ואתה לא מוכן לעשות את הקלקולציה הזאת של ללכת בשיא הכוח, שחרר את החטופים.
דוד, אבל אתה מדבר,
אתה גם לא בשיא הכוח שם, גם כבר 3 חודשים,
אבל אתה כמו ילד קטן שדופק את הראש ברצפה וצועק, תנו לי ממתק. אין דבר כזה, אתה צריך לתמרן בתוך הבסוף, אתה צריך גם נשק אמריקאי, וגם קצת להקשיב לאמריקאים, וגם לעמוד מול האמריקאים, וזה לא פשוט. אבל מה שצבי אומר לך, ופה אני מתחבר, ואני מתחבר לשאלה, החמאס, ככל שאתה מתגמש, הוא מתקשח.
הוא מזהך, הוא לא, שהוא מתגמש, מה הוא אומר? אתה רוצה יותר ממני? אני אוכיח לך שאתה תרצה יותר ממני, ואני לא רוצה יותר ממך, זה הכל.
אבל זה נכון בכל מסע ומתן.
לא, זה לא נכון. למה הרמטכ"ל היה צריך להגיד? תגיד לי, אני שואל אותך את צבי, שהרמטכ"ל שלנו, הרצי הלוי, בא ואומר שנעמוד גם במחירים קשים מאוד מאוד מאוד. מה זה אומר לך?
מה
הם אומרים?
מה אתה מולה על הצג? יאללה, עוד לחץ. עוד קלטת. יאללה, עוד. הם יגיעו את זה, והם הביאו את זה. אתה יודע מה, דוד? בסוף יהיה המחיר שישראל תצטרך כל האסירים, ואני לא יודע מה לקבל, ואתה תראה שזה יגיע, כי אנחנו פשוט לא משנים את המשוואה. המשוואה הזו יכולה להשתנות רק על ידי כוח.
אז בואו נדבר על שינוי המשוואה.
שככל שהזמן עובר, הוא צריך להיות יותר מפתיע.
אוקיי, אוקיי, אבל בסוף, הרי כדי לשנות משוואה, צריך גם מציאות, לא יודע איך לקרוא לזה, מדינית צבאית אחרת בעזה, לצורך. עזוב שנייה את איו"ש. עכשיו, יש לי תיאוריה כזאת, תקן אותי אם אני טועה, שכל לערבים נקרא לזה, או לחלק גדול מהשבטים ולמדינות, שמדינות חלקן חדשות.
אתה מתחיל לדבר כמו חוקר מזרח תיכון.
כן, כן, הלאה, שעשיתי שיעורי בית. עכשיו, בתוך הדבר הזה, יש כל מיני מדינות, אין כמעט דרך אחרת להגיע לסוג של דו-קיום סביר עם הערבים שסביבנו, אלמלא יש להם ממשלה שהיא בעצם ממשלת בובות אמריקאית, או כזאת שמסוגלת להגיע להבנות אמריקאיות. עכשיו, בראייה שלי, הרשות הפלסטינית היא כזאת. בסוף, אם אבו מאזן יכול לשבת בבית הלבן, אפשר לדבר איתו. יש עם מי לדבר, והוא אפקטיבי. למה אנחנו כך מפחדים, ומה האלטרנטיבה שלנו לדבר הזה בעצם בעזה באמת? מה? או, מה אנחנו יכולים לעשות או, שם?
עכשיו שאלת, טוב, קודם כל זו שאלה אחרת לגמרי מהחטופים, ואתה שואל כזה דבר, למה אני לא יכול עם בעל ברית, עם בן ברית מערבי, למה ערב כאילו, כן. כמו אבו מאזן שיושב בבית הלבן?
אמיר הקטרי, מלך ירדן, לא חסרים, סעודיה.
הוא כאילו מהמדינות המתונות. אני אומר... אני אזרום.
מישהו שאפשר לעשות איתו עסקים. יש
לי... יפה.
אתה צוחק, אבל...
כן, אני צוחק.
אז מה, אז תהרוג 2 מיליון איש?
לא, אני...
לא, רגע, רגע, שנייה, שנייה, בוא, עזוב את הפתרון שנייה. עכשיו, תראה, אני, דוד, במשך 22 שנות סיקורי, ואפילו יותר, גם גלת אחרי תוסיף, 25, הייתי עם המיקרופון רץ בבתי המלון, מול כל כאלה עם חליפות, שהם האלטרנטיבות, מברגות, השפגשתי אותו בכלא, ודחלן, ורג'וב, ומוחמד שטייה, והבטחה שאבו מאזן הייתה הבטחה אחרי ערפת, שהסמיכו אותו לסמכויות וכו' וכו', וכל הזמן אמרו, מי שהולך עם המערב, יביא את הסחורה, יסגור את העניין. הכל בסדר, חוץ מדבר אחד. מה החינוך ולאן הוא מוביל את הישות שבו, ופה אבו מאזן נוהג פה בצביעות. הם תובעים אותנו בהג מילא. והם ישות, מבחינתי הרשות הפלסטינית זה ישות אויב. הדבר הכי נורא בסיפור הזה, שמנצחים את הסכסוך ועושים עליך ג'יהאד, בדרך שהיא גם משתלבת עם זה לשבת בבית הלבן, גם להעלים מהאמריקאים את זה, גם לחנך בספרי הלימוד, וגם לבוא לקחת כסף אמריקאי. זה מה שאני אומר. עכשיו אתה יכול לטפל בזה. אתה יכול להיות בעל בית ולהגיד, חבר'ה, אני לא מרשה שבבתי ספר בסלפית, ובמזרח ירושלים ברמה, לילמדו שאני, אני צאצא של הקופים והחזרים, וצריך להרוג אותי מאחורי כל העץ ואבן. אני לא מוכן. אנחנו לא דיברנו ככה. למה? בלי בגד ובלי בצלם, הם יעשו את זה עם עצמם. הם לא יעשו את זה, כי בסופו של דבר של אבו מאזן וכל המתונים האלה, לובשי החליפות ומביני המסעדות בניו יורק, שתהיה להם את הבחירה אם לבחור בלהילחם בנו או לשנות את עצמם, הם יבחרו בלהילחם בנו.
זה ברור לי. זה שהם תמיד יעדיפו את האופציה של להרוג אותנו, זה ברור לי.
אתה לא יכול לסמוך על זה.
ברור שאתה לא יכול לסמוך על זה. אני לא אומר לעשות את זה בנופת סופים.
בגדה שיורה לך.
אבל תראה, אבל אי אפשר להתווכח עם זה, שהרשות הפלסטינית בסוף, עם כל חסרונותיה וצביעויותיה, והכל אתה צודק, היא גם אפקטיבית. היא בסוף, היא בסוף, היא לא אפקטיבית.
זה נקודת נדל דבר גמל.
אין שליטה יחסית, אין שליטה יחסית ביוש, אני שואל ברצינות.
אין בשליטה כדי להישאר בשליטה מחמאס, לא ממך. אם היה תלוי בהם, היו עושים לך 1,000 נוחבות. כי הם לא יכולים עכשיו, הם לא יכולים טכנית לעשות את זה. אבל מה שקורה בטולקרם, אתם תתקח עיר כמו טולקרם, מה קרה לה בעשור האחרון? מעיר שסמוכה לקו, לכביש 6, שיוצאים בפועלים במעבר אייל, הפכה להיות עיר כמו ג'נין. איך זה קורה תחת הרשות הפלסטינית? כי הרשות הפלסטינית לא נכנס לכאלה מקומות, ואומרת, יאללה, שיהיו חמושים. טולקר, הם מחנה פליטים רק בג'אבר ביריחו, ג'נין ברור שאני לא מדבר, שכם ברור שאני לא מדבר, הרשות הפלסטינית תעשה רק מה שנוח לה להישרדות שלה. כל עוד אתה מקיס דם, זה אפילו עושה לה טוב.
יכול להיות ששומר עליהם. אם אתה לא בשטח, החמאס, תזכור, שהכניסו הרשות, היה ניסיון של המתפ"ש, רק לפני חודש וחצי, להכניס כמה קצינים של הרשות הפלסטינית דרך מעבר רפיח. חמאס הוציא אותם להורג. כאילו כל הדיבורים האלה, שאתה תכניס, מתכניס וכולי, עד שאתה לא מחסל את הכוח הצבא, אתה לא תחסל את
הרשות. אבל זה לא, אני לא בונה על זה שתהיה של דמוקרטיה.
לא הפרעתי לך, לא הפרעתי לך. אתה לא בונה, אבל גם אתה לא בונה, אבו מאזן מחזיק מעמד ביהודה ושומרון, בין היתר בגלל שצהל שם. אם צהל לא היה שם, סיכוי לא פחות מסביר, שהם מעיפים אותו. הוא על הכידונים שלך. כמו שירדני על הכידונים של האמריקאים, זה נכון.
אז היו על הכידונים שלנו, אבל יש שם איזשהו ממשל.
קודם צריך להיות על כידונים. קודם צריך לחסל את החמאס ככוח צבאי. אחר כך תוכל לדעת, זה שלא יאהבו אותנו, לא יאהבו אותנו.
נכון, עכשיו דוד, בוא נגיד, אם גם סיימת בעזה, ויכול להיות שנעשה את זה בעזרת שם, אני מאמין שנעשה את זה, אתה עושה משהו מהדן מבחינה חמאסית, של פנים פלסטיני, ביהודה ושומרון יזהרו מחמאס. אגב, חמאס מחוץ לחוק בחוקי הרשות הפלסטינית. אתה רוצה חזק רשות פלסטינית? פדל. אבל תגביל את זה, תגיד, אין חמאס, יופי, חינוך. לך לחינוך, ואתה יכול לבנות רשות. אגב, היו פעמים בעשורים האחרונים שחשבנו שאבו מאזן הוא הבן אדם. הוא באמת נבחר, ואני הייתי בנאום שלו בפסגת עקבה, היה שם ראש הממשלה שרון ונשיא ארצות הברית בוש, והמלך עבדאללה, ואבו מאזן, הוא הדליף אז את הנאום לנו לעיתונים הישראלים עוד קודם, שהוא אמר, הנשק לא הביא את מה שהיה צריך לעבוד. לא יותר נשק. אמרנו, יאללה, שלום, אין בעיה, הוא מתחיל לטפל בזה. ופה טעינו. טעינו בזה שאנחנו לא שמנו לב שהנשק כאילו ירד כלפינו, אבל המשכנו בחינוך. יכולת לתפוס את
זה כמו האינדוקטרינציה שהאמריקאים עשו ביפן אחרי מלחמת העולם, שזה סוג של כיבוש קולוניאליזם.
אבל קודם אני אגיד לך, לא בנגסקי והירושימה, רק בטוקיו האמריקאים הרגו 200,000 איש בהפצצות רגילות, לא בהפצצה אטומית. כלומר, כדי להגיע לחינוך, גם היפנים, האומה המיליטריסטית ביותר במזרח הרחוק, הייתה צריכה לקבל באמת טיפול לא קונבנציונלי.
100,000 זה פי שתיים ממה שאמרתי, 100,000 וזה
וזה. וזה רק בטוקיו,
בסדר, אבל אתה שווה את האוכלוסייה, יש שם כמה, 40-50 מיליון איש היו.
מרגו שם כמו,
אתה יודע. אנחנו מדבר גם על ימים אחרים, אנחנו לא יכולים, אני אומר את זה, אולי אתה יודע, אנחנו לא יכולים.
מה אתה יודע, איפה אתה יודע איזה ימים, אולי אנחנו מגיעים לימים האלה.
אבל רגע, עצמי, אני רוצה לשאול אותך, כי בתחילה, אני זוכר, את עצמי יושב, רואה בטלוויזיה, במחילה ממך בתערוץ המתחרה שלכם, יושב ורואה שם את השר אבי דיכטר, וכל מיני כאלה מדברים במונחים של נקבה שנייה, ואני שומע כל מיני אנשים כמו הראל וינון שנוסעים לביקורים בעזה ויוצאים ואומרים אין לך מושג מה הולך שם, המקום חורבות. בתקשורת הישראלית אגב אתה לא יכול לראות שום דבר מזה. אגב לדעתי זה לא עיתונאית, זה לא קשור בכלל אם אתה בעד או נגד, אין פה עניין של בעד או נגד. אנשים צריכים לדעת מה קורה בעזה, יכול להיות שזה גם יועיל למורל הלאומי במידה מסוימת. אבל השאלה היא איך העולם הערבי תופס את זה? כי אני לא מרגיש, לא יודע. לא עובר אליי שהם חושבים שיש פה נקבה.
אגב, בארצות הברית סקר עכשיו, ממש עכשיו אחרון, רוב הציבור האמריקאי, רוב הציבור, 70% תומכים בכניסה של ישראל לרפיח.
צבי, הם חושבים שיש פה נקבה?
שאלת, נכון, מה הם תומכים? תראה, אני חושב שהעולם הערבי, קודם כל שיריין, אם אני דבר על העולם הערבי, מה שאתה מדבר, נגיד מצרים, סעודיה, אמירויות, ירדן, הם קודם כל שיריינו את עצמם לגבולות הנקבה. זאת אומרת, מה שקרה בשבוע הראשון, שישראל לא הפציצה פילדלפי, לא גרמה לזרם של פליטים למצרים, שהיא יכולה לקרות בסיסיה סופג את זה, הוא היה מקבל סיוע כמו שארדואן סייק קיבל סיוע לקבל מיליוני סורים, הם הבינו שיש גבולות לעניין הזה, ואתה לא משתגע, לא השתגעת. לא השתגעת, לא הפכת שולחן. עכשיו הם רואים בעזה עבודה, ואני אומר לך שבליבם הם מייחלים שתגמור את הסיפור הזה. אצלם חמאס הוא מחוץ לחוק, אצלך הוא כזה אחד שקיבל פה כספים במשך שנים.
כן, אבל צבי, אבל גם מעניין, גם הסעודים מבינים שהסיפור הוא בכלל מישיגן. זה הסיפור. עזה קשורה במישיגן, ואפשר להגיד שאני קונספירטור, לא קונספירטור, אני אומר לך. עזה קשורה בעובדה...
אני עשיתי את זה סדרות, עשיתי סדרה לערכים מוסלמים, הייתי במישיגן, הייתי בדיאובון, הייתי בטמפה, אצל שייך פלסטיני, שאמר לי אני מאסלם אותם, וכל דולר שנכנס פה במסגד יגיע גם לעזה. אני מכיר את כל הרשת הזו, אני מהראשונים שחשפתי והראיתי את זה. החברים, אנחנו במלחמת תרבויות, הנטינגטון, תחזרו למה שאמר פרופסור הנטינגטון, זה clash of civilization, זה בכל.
אני מסכים.
באוניברסיטת קולומביה, למדתי שם סמסטר, ויש אזן, מואזין, ואומרים לא אלה אלה מוחמד רסול אללה, זה אומר שקטר עכשיו קוצרת את כל הפירות של ההשקעה באחים המוסלמים במערב.
באוניברסיטאות, קטר היא משקיעה, קטר הראשונה שמשקיעה באוניברסיטאות בארצות הברית, אחרי הסין, אחרי הערב הסעודית, אפילו הרשות הפלסטינית משקיעה בפחות, בכמה מיליונים. היחידים אגב שלא נכנסים
לקדם. אתה שואל, למה לא נותנים ליהודים להיכנס?
לא, אני שואל איפה אנחנו היינו, איך אנחנו איבדנו את המאוזים האלה, זה כמו הוליווד, זה כמו זה. פעם, אני לא יודעת, יכול לראות בקסוס כאן, מי שכולם מדברו על חטופים,
אבל אני אגיד לך דוגמה,
יורדים עליהם,
אבל פעם יום שלך, תמיד היו אנטישמים.
אני אגיד לך מה, כי כשהתקימו ג'י סטריט, ואנחנו יצאנו נגד ג'י סטריט, בעצם ג'י סטריט אמרה, מי צריך את איפאק, את כל הלובי היהודי וכו'. בינתיים שאנחנו ישנו על האף, הלובי המוסלמי, הלובי של האחים המוסלמים, אז היה בחור שהקים עמותה שנפגש השנה, 9 פעמים עם ביידן בבית הלבן. זה מה שמפחיד אותם. זה מה שמפחיד אותם, אתה מבין? אנחנו היהודים עכשיו הם מתעוררים, כי הם מרגישים, אתה יודע, הילדים שלהם לומדים בקולומביה, הם משלמים 70,000 דולר בשנה, זה לא כמו הסטודנט, חלק מהסטודנטים שם שמפגינים, ועל מלגות של היהודים האלה שהם משלמים, והם נטרפים, כי הם הביאו את זה גם על עצמם. טוב, צביקה, צבי, אוהב אותך,
תהיה
בשורות טובות, אוהב אותך, ביי, פרסומות. ועכשיו אנחנו נאמר שלום לחבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד, שלום לך חבר הכנסת שירי.
שלום.
תראה, אתמול יושב ראש המפלגה שלכם, יאיר לפיד, פרסם מה הייתי עושה אחרת. המשימה הדחופה ביותר עסקת חטופים, להגדיל סיוע הומניטרי וכו' וכו'. אבל אני שואל את עצמי, אם זה נכון, בזמן שמדינת ישראל מתמודדת עם ארגון טרור, אתה יודע, ארגון טרור נאצי וכולי, שבעצם די ברור שהוא מסרב להתגמשות הישראלית, אפילו האמריקאים אומרים זה, הייתי מצפה שתיתנו גב לממשלה, הפרוך, לא?
אני חושב שאפשר לקרוא את התוכנית כאילו בכותרות של הגרפיקה, כן. ואפשר להתעמק בה קצת יותר, אבל אני חושב שעצם בעצם זה שמפרסמים תוכנית ואומרים מה אפשר לעשות, או מה אנחנו רוצים לעשות, או לייצר איזושהי אלטרנטיבה לריאקציות לטווח ארוך, זה...
נאור, אבל בחיית, אבל זה כאילו שאני אציא איזה, אני רוצה מיליון דולר בבנק, ואני רוצה שקט בה, ואני רוצה שלא יהיה התחוממות אקלימית, ואני רוצה הרבה דברים, אז זה נראה ילדותי, זה נראה, סלח לי, זה נראה אינפנטילי, אני יכול לקבל ביקורת מצד שני על הממשלה וכולי, וזה בסדר גמור, אבל אתם בפוזיציה במלחמה קיומית של מדינת ישראל. שבוע שהמפלגה, שנייה, תן לי, אני אסיים את השאלה ואתן לך לענות אוטוסטרדיה. שבוע שהמפלגה שלך משנה את דעתו, בוא נאמר את זה מתחילת המלחמה ועכשיו. השאלה, מה העמדה של המפלגה? אתם תומכים בעצם בעצירת, כי זה דרישת החמאס, עצירת המלחמה כולה, יציאה צהל מרצועת עזה, כי זה הדרך, זה מה שהם דורשים. אין משהו אחר שהם מבקשים.
אני לא, קודם כל אני לא בטוח, אבל אני חושב שלא אני ולא אתה מכירים באמת את האמת לאשורה, אבל בוא נניח ומה שאתה אומר זה נכון. בסדר גמור? אני חושב שיש הרבה, מורכבות הרבה יותר גדולה מהניסיון להגיד כן ולא. במלחמה, בטח באזור שלנו, האזור רווי באימותים, לעשות עכשיו סטופ ולהחזיר אנשים בחיים, חטופים בחיים, בעיניי זה עסקה שנכונה, זה דרך נכונה לייצר איזושהי פאוזה במלחמה, באימות, כדי לעשות מסלול, חישוב מסלול מחדש. ואני גם לא רואה את האלטרנטיבה. האלטרנטיבה מצד שני, בסדר, אם נניח ואתה אומר, הטיעון הזה הוא טיעון שהוא לא בעיניי, לא יודע, חצי ילדותי או לא נכון, או לא נכון אסטרטגית, הטיעון השני בא ואומר, מה אתם מציעים? זאת אומרת, מה הממשלה באה ועושה? אם הממשלה עכשיו אומרת, אנחנו לא מוכנים לקבל שום עצירה, ואנחנו מוכנים רק החל מנובמבר, מאז שהייתה העסקה האחרונה, לייצר לחץ צבאי מסיבי, ורק זה יביא את החמאס לרדת על הברכיים, ולהגיד, אנחנו משחררים את זה, ומתפרקים ממשכנו, אז זה גם לא המצב.
נכון, אומרת, אתה יודע למה? זו... כי למשל, יושב ראש המפלגה שלך נוסע זו... לארצות הברית, ומשמיע את הזמירות של, ה, של, ה, של, ה, של הממשל האמריקאי. אני, לא, רגע, אתה מסכים איתו? הוא אתה, הוא נוסע, הוא, הוא לא, מה הוא עשה בארצות הברית? והוא אמר, הרי זה
לא
מה
יודע,
שהוא אומר.
לא יודע, אתה היית איתו בחדר.
אני רואה, אבל, אני רואה את התוך, אבל בחיית נאור, אני, אתה יודע, אני מכבד אותך, אני רואה את מה שאתם כותבים. אתם כותבים, זה כל הדברים. המשימה של עסקת חטופים אמריקאים, להגדיל את הסיוע המיליטרי לעזה.
מהיום הראשון, עזוב מהיום הראשון, מהיום הראשון אני חושב שנושא החטופים לא טופל באופן ראוי. מהיום הראשון אני חושב שהיינו צריכים לטפל בזה אחרת, לשים את זה כיעד ראשוני שיאפשר לנו, לנו באופן פנימי, במדינה שלנו, אני שם בצד את כל המורכביות האזורית, בטח המורכבות בשאר האזורים. היה צריך לטפל בזה אחרת, היה צריך קודם כל לטפל בחטופים, ואז להתפנות...
אז אוקיי, אז תדברו בצורה רצינית, להגיד, לתת איזה אינפוגרפיקה שכתוב, תקשיב דוד, להגיע להסכם עם המצרים על ציר פילדלפי ומעבר רפיח, גם אני יכול להגיד את זה.
אבל זה גרפיקה של...
אבל זה גרפיקה... לא,
זה להגיד ליגה אחרת, אז זאת הגרפיקה של קמפיין.
לא, תקשיב דוד, אבל אנחנו במלחמה, למה אתם לא נותנים גב? למה אתם לא... זה כן חזות הכל. כי בסוף אתם...
מה לא נותנים גב? איך לא נותנים גב? יאיר לפיד אמר שאם עכשיו יש עסקת חטופים, הוא תומך והוא נותן רשת ביטחון לממשלה יותר מזה.
אבל אנחנו לא רוצים עסקת חטופים שהחמאס מסכים לה. מה שיאיר לפיד, במקום לבוא ולהגיד, אני חושב, במקום שיש עתיד יבוא ולהגיד, אנחנו הולכים פה, אנחנו מבינים, אנחנו הולכים פה עם הממשלה, אנחנו הולכים פה...
אבל אמרנו את זה מהערב הראשון.
לא, אתם קוראים כל הזמן לעצירת הלחימה.
ממש לא, בשעה שש בערב בשבעה באוקטובר, אמרנו שאנחנו רוצים ממשלת אחדות, אמרנו מעבר לזה שגם לתמורה לעסקת חטופים תהיה אשר תהיה, אנחנו מוכנים לתת גב פוליטי לראש הממשלה, כי בינינו או לא בינינו, הדבר היחידי ואתה יכול להסכים או לא להסכים, אני מניח שבחדרי חדרים תסכים איתי העתיד הפוליטי של ראש הממשלה זה הקווים המנחים, זה הגיידלינס.
אני לא מסכים לך, אני לא מסכים, נאור, אני מכיר את ראש הממשלה הזאת. אני בינתיים, מי שאני רואה, מי שאני רואה עושה פוליטיקה זולה ועלובה, זה יושב ראש המפלגה שלך. מי שנוסע לחול, מי שנוסע לחול בזמן מלחמה, ובעצם מעדיף את העמדה האמריקאית על העמדה הישראלית. אני, מה, איך אני אקרא לזה?
העמדה האמריקאית, אנשים יכולה שתהיה שתהיה להם דעה שונה מהממשל הישראלי.
נו.
בוא קודם, אני שנייה אבין מה הדעה של הממשל הישראלי, זה יהיה אחלה.
חבר כנסת...
אני רוצה לדעת כאזרח במדינת ישראל, מה ראש הממשלה שלי רוצה...
אני רוצה לשאול, אני רוצה...
בשנה הכרובת
שירי...
במדינת ישראל, חבר... אני אשמח.
נאור, אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה אחרת, ולקחת את זה רגע לכיוון אחר של, של פוליטיקה בכל זאת. אני רוצה רגע להבין, איך יכול להיות שלפיד, או יור המפלגה שלך, איזה מספר אתה במפלגה?
22.
22. אתם כיום 24 ח"כים, נכון? יש לכם 24 ברשימה בכנסת. איך יכול להיות שבכל הסקרים מאז פתיחת המלחמה, שזה בעצם האירוע הכי מז'ורי שיכול להיות לכל ממשלה שהיא באשר הוא, ושאתה רואה איך גנץ, אמנם הוא בירידה, אבל איך הוא כותף את כל הפירות האלה של, של, של המנדטים, של אנשים שהם, יותר מאשר הם רוצים את גנץ, הם, לא, הם, הם, הם רוצים הכל חוץ מאת הממשלה הזאת, יש הרבה אנשים שאומרים, מבחינתי שכל אחד מה, 119 ח"כים יהיו רק לא נתניהו. איך יכול להיות שלפיד, לא רק שלא מרוויח אף קול, וזה עוד לפני שאמרתי את חוק הגיוס, שזה האג'נדה, לא רק שלא מרוויח אף קול, הוא גם יורד בעשרה מנדטים בסקרים, ויש לו תקרת זכוכית של מפלגת נישה. ועכשיו הוא גם היה ראש ממשלה, הוא ישב בנשקה.
נגמרת השאלה יום אחד?
איך זה יכול להיות? נשגב מבינתי.
יום אחד,
אז אני אגיד, כי זה בדיוק התשובה למה שאמרת מקודם, והמעשה הפוליטי הנכון, אם היינו עוסקים בפוליטיקה ממש הארדקור, המעשה הפוליטי הנכון היה להצטרף לממשלה, כי תחושת הבטן של כולנו, בטח באירועים, בימים או בשבועות הראשונים למלחמה, היה שכולנו צריכים להירתם ביחד, ו... על זה אנחנו משלמים מחיר.
לא, אתם לא משלמים מחיר, אתם לא הסכמתם להיכנס. אתם לא הסכמתם להיכנס.
אולי אמרתם לא נכון. אולי אמרתם לא נכון. אולי חשבתם שהציבור יתגמל אתכם על זה שאתם אופוזיציה, והציבור בסוף יתגמל את גנץ.
הכל יכול להיות. אני את קורס הנביאים שלי לא סיימתי והעיפו אותי בשבוע הראשון. אני אומר שאנחנו עשינו את ההחלטה, שהיא הייתה החלטה מודעת, מושכלת, היה לה שיח בסיעה, חלק הצביעו בעד, חלק היו נגד. זו החלטה שהעשייה התקבלה נוכח האירועים
שהיה, נוכח
החוסר רצון לפשרה או לביטור על חלק מהכוח של ראש הממשלה.
לא, זה אתם ביקשתם להחרים שתי מפלגות, אבל בסדר, זכותכם.
אנחנו לא ביקשנו להחרים שתי מפלגות.
כן, ביקשתם שיצאו, אבל לא משנה. תן לי לשאול.
ואין לך זמן עכשיו לשמוע את זה, אני אשמח שתזמין אותי, ואני אסביר בדיוק מה
הייתה. אני שואל אותך אם אתה עומד מאחורי הדברים, לפיד כותב, זו החלטה קשה, אבל הגיע הזמן לעשות אותה. הממשלה צריכה לעשות עסקת חטופים, גם אם משמעות העסקה היא הפסקת המלחמה. האם אתה תומך בעמדה של ראש המפלגה שלך?
כן, אוקיי. אני יכול גם לנמק אותה לגמרי.
אוקיי, בסדר, סבבה, סבבה. מסתכלים...
דפקטו, יש הפסקת מלחמה, דפקטו.
תגיד לי, מה דפקטו? דפקטו, אני יודע לך, תקשיב, דפקטו אני יודע על חיילים שמחכים להיכנס ומוכנים להיכנס. אז אל תגיד שיש הפסקת לחימה.
אבל גם עם הרפיח הזה, כאילו זה עכשיו סטלינגרד, הפכו את
לא, לא, די, 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 אתם בגלל זה, בגלל זה, אוקיי.
זה ישנה
הפרטים את הבנתי, הבנתי. אז אנחנו נקשיב למשליך רימוני
זה היה מנוף, זה היה שוט שפשוט נכשל.
עורך יואב כהן, בני שאולסקי, תודה רבה לנאור שירי, ארץ חבר הכנסת. אחרים על שידור בני שאולסקי, איציק אהרון, ברדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל, דוד זבולוני, אליעזר בן יהודה ועמיתי דואק. להתראות מחר.
ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד. אחרי החדשות, גיא פלג.